על פי העולה מהמשנה במגילה, יוצא שישנם שני מסלולים בקריאת התורה כפי תקנת חכמים וכפי המקובל בידי. מסלול אחד, זוהי קריאת התורה במחזור שנתי, כשכיום החלוקה מקובלת בכל תפוצות ישראל, דהיינו חלוקה לשנה, כשפותחים בבראשית ומסיימים בלעיני כל ישראל, וכך הדבר מקובל כיום בכל תפוצות ישראל. היה הזמן שזה היה חלוקה שונה, אבל לענייננו זה לא חשוב. זהו מסלול אחד, שבו קוראים למעשה את כל התורה כולה על כל גווניה החגיגיים והפחות חגיגיים, כסדר. מסלול שני, זוהי קריאה במועדים מיוחדים, שהיא בנויה על סמך המחזור השנתי. פרשת המועדות למשל, קוראים אותה בפרשת אמור, ויחד עם זה קוראים אותה למקוטעים במועדים. פרשת פנחס, קוראים אותה כסדר בחל לפי הלוח שלנו בדרך כלל בין המצרים, או השנה למשל בשבת שחל להיות בי"ז בתמוז, וקוראים אותה גם בצורה למקוטעים על פי המועדים כולם. לעובדות האלה יש כמובן גם בני לוואי פולקלוריסטיים. למשל, רב פנחס מקוריץ היה יהודי דל ואביון, וכמובן בקהילה שלו הוא התנהג בהתאם, מפני שלא היה לו ממה להתפרנס, היה חי בדחקות. לעומת זאת, כשהיה נוסע לכינוסים כדי לייצג את הקהילה, אז משום כבודה של הקהילה היה מתנהג בצורה יותר רחבה ומתאימה ש... יהיה איזה מעמד לקהילה שלו. אז שאלו אותו, פנחס, היי מי? אז אומר, יש לכם סימן פשוט. פנחס במקומו הוא בין המצרים. פנחס כאורח הוא מפטיר ביום טוב. זאת אומרת, הוא התייחס לשני המסלולים הללו. חוץ מהקריאה במועדים, וגם במועדים עצובים כמו תשעה באב וכולי, או בתעניות, תקנו חכמים לקרוא בתורה בשבתות מיוחדות, כיוון שהן פחות או יותר סמוכות זו לזו, לעתים בצורה יותר צמודה, לעתים בצורה יותר מפוזרת, והם קרויים בפי חז"ל בשם ארבע פרשיות. ארבע פרשיות של קריאת התורה, שדרך כלל הן מתחילות בשבת שלפני ראש חודש אדר, במקרה שלפנינו אדר שני, או כשראש חודש חל בשבת בראש חודש אדר, והן מסתיימות בשבת של לפני ראש חודש ניסן, או כמו שחל השנה, שבת שחל בראש חודש ניסן. הם ארבע פרשיות. על פני השטח, כל אחת מן הפרשיות הללו היא מעמד בפני עצמה. בעומק העניין, כשאתה מבקש לדעת את המכנה המשותף הרוחני, אתה יכול למצוא או שהן מופיעות כזוגות, או שהן מופיעות כחטיבה אחת של כל הארבע. דוגמה לדבר זה, שכיום לא נהוג, הוא מה שכתוב שם בגמרא, שעזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבמשנה תורה לפני ראש השנה וקללות שבתורת כהנים לפני עצרת, והייתה עם התכלה שנה וקללותיה. זאת אומרת, לפי המקובל אז, שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש או לשלוש וחצי שנים, אז כשהיו מגיעים לשבת שלפני השבת שלפני שבועות, זאת אומרת, שתי שבתות לפני חג השבועות, היו מוציאים שני ספרי תורה, ובאחת קוראים פרשת שבוע, כיוון שהייתה חלוקה יותר מפוזרת, אז היא הייתה הרבה יותר מקוטעת, פרשיות הרבה יותר קטנות, והיו קוראים פרשה, קשה לי אפילו לחשב, כל שנה כמובן היה פרשה אחרת, והיו קוראים פרשת השבוע. וחוץ מזה, היו קוראים עוד קריאה, כללות שבתורת כהנים שבפרשת בחוקותיי. בשבת שלפני השבת האחרונה בשנה, היו עוד פעם עושים את אותו הדבר. קוראים את פרשת השבוע וקוראים אותו. כשנתקבל המנהג המקובל כיום, שמסיימים את התורה אחת לשנה, מכוונת חלוקת הפרשיות בצורה כזאת, שלעולם פרשת בחוקותיי תחול בשבת שלפני השבת שלפני ראש חודש, שלפני שבועות, זאת אומרת במדבר היא לעולם כמעט, לפעמים גם נסו, אבל ברוב השנים פרשת במדבר היא השבת הסמוכה לשבועות, ושבת שלפני זה קוראים את פרשת בחוקותיי. כיוצא בזה, לעולם יקראו את פרשת כי תבוא בשבת שלפני השבת האחרונה בשנה. דהיינו, כשאתה קורא היום את הגמרא ואתה אומר, עזרתי כן להם לישראל, אתה שואל מה זאת אומרת עזרתי כן להם לישראל? הרי קריאת התורה בחלוקתה היא הרבה יותר מאוחרת מעזרה. והתשובה היא, התקנה הזאת של עזרה היא לא ישימה כיום, מכיוון שבלאו הכי קריאת התורה יוצאת, על כל פנים הוציאו אותה שתהיה בחלוקה הזאת. זאת אומרת, יש לנו קריאות נספחות. נוסף לפרשת השבוע, דבר שלמשל לא קיים במועדים. עובדה היא, יום טוב שחל להיות בשבת, אפילו בכל המועד, לא קוראים את פרשת השבוע, אלא קוראים מענייני היום. זאת אומרת, שעזרה תיקן להם לישראל שתהיינה קריאות מיוחדות, פרט לסדר הרוטיני של קריאת פרשת השבוע. נקודה. עכשיו אנחנו עומדים בשבת הראשונה, או בקריאה הראשונה, מתוך ארבע פרשיות. סתם ארבע פרשיות זה השם שניתן כתוצאה מהדיון במשנה ובגמרא ובפוסקים, לארבעת הפרשיות שקוראים החל מסמוך לאדר או באדר עצמו, עד סמוך לניסן או בניסן עצמו. שקלי. השנה זה, ההקדמה הזאת היא חשובה בשביל עוד סיבה. הרי בשבוע שעבר קראנו פרשת כי תישא. אתה יכול אפילו לחוט חידה. איך יכול להיות שקוראים אותה פרשה שבת אחרי שבת? על כל פנים בחלקה. הנה לפנינו. בשבת שעברה קראנו פרשת כי תישא. והשבת עוד פעם קוראים פרשת כי תישא. אמנם לא את כולה, את חלקה הראשון. עד כדי כך שיש לזה אפילו נפקי מיני בהלכה המנהגית. מוציאים שני ספרי תורה, כי קוראים פעמיים. בבית משדרצו של רב שמואל סלן, כאן בחור, במשך 70 שנות רבנותו, בשבת פרשת שקלים הוציאו רק ספר תורה אחד. כל הטעם שמוציאים ספר תורה שני, מכוח המשנה ביומה, שהיה קורא לפניהם חלק מקריאת התורה, כהן גדול, היה קורא חלק מקריאת התורה בעל פה, כדי לא להטריח את הציבור לגלול. אז זאת אומרת שטרחה דציבורה זה איזה פונקציה. אז כשקוראים נניח בשבת פרשת זכור, קוראים בתורה לעולם בספר שמות, לפעמים בויקרא, כמו לפנינו, צריך לגלול עד סוף, כמעט עד סוף דברים בסוף, כי תצא, לא, זה טרחה דציבורה לגלול. אז ממילא מוצאים שני ספרים. אצל רב שמואל סלן, לא כפי שנהגו בכל ישראל, הוציאו רק ספר תורה אחד, כי הוא אמר, זה או שם, או לפני או אחרי פרשת כיסא, אז הוא עוד כמה עמודים, וגמרנו את הסיפור הזה, וזה אחד תירת לציבור. לא ידוע לי על מקומות שנהגו כרב שמו סלנט הלכה למעשה. על כל פנים, יש לפנינו איפה קריאה פעמיים. קראנו בשבוע שעבר פרשת כי תישא על דרך הקריאה הרגילה בתורה. ובעזרת השם בשבת הסמוכה נקרא פעם נוספת כי תישא. וכאן זה לא רק איזה סנסן פולקלוריסטי כזה. כשקוראים בתורה פרשת כי תישא נורמלית בצמוד להוראות האחרונות שמשה רבינו מקבל לפני ירידתו מן ההר, זה סיפור של מגבית שיש לה גם יחס לבניית המשכן או למפקד שעתידים להיפקד ולא יהיה בהם נגד. נגמר. פרשת כי תישא, שמכונה בפי חז"ל שקלים, שקוראים בשבת שלפני ראש חודש אדר, כפי שאנחנו עתידים לקרוא, היא בגלל דבר אחר לחלוטין, לא על מפקד ולא על משכן. זה קשור לדבר אחר לגמרי. זה קשור לעובדה ששנת הכספים במקדש מתחילה באלף בניסן. אנחנו מכירים כמה ראשי שנים, גם בחיים הרגילים שלנו כיום. ראש השנה למס הכנסה. ראש השנה אפילו בתי הספר הממלכתיים דתיים, לעולם מתחילים ללמד בראשון בספטמבר. מפני שזה מקל על משרד החינוך להכין צ'קים למורים החדשים. אחרת זה מסבך להם את החיים. לפעמים זה מעורר בעיות חינוכיות ממדרגה ראשונה, כמו שהיה בשנה שעברה. השנה זה מסתדר טוב, כי ראש חודש אלול, ראשון בספטמבר, לעולם בשנת העיבור הם יהיו צמודים. אז אפשר לחנך, אבל כשראשון בספטמבר חל בשבוע של סליחות, אז אין מתי ללמד על ענייני ראש חודש. בסדר, לא מדברים עכשיו בעניין הזה. שנת הכספים של המקדש מתחילה באלף וניסן כדרשת חז"ל, החודש הזה חדש והווה מתרומה חדשה. ומכיוון שכל ישראל חייבים להיות שותפים במקבית הזאת, מפני שקורבנות ציבור הם חובת הציבור, וכדי שכל אחד מן הציבור יוכל להשתתף, עורכים מקבית כללית, זוהי לא מקבית של התנדבות, אלא זוהי חובה שכל אחד חייב לתת מחצית השקל כדי להשתתף בקורבנות הללו, כדי שכל, ובמשנה יש מסכת שקלים, כולה עוסקת, כמעט כולה עוסקת בדברים האלה, דהיינו, צורת המגבית, אופן הגבייה, כפייה למגבית, כיצד מוציאים את הדברים האלה, מה קורה כשיש עודף של ההכנסות על ההוצאות, כל מה שקשור בעניינים הללו, הרי הוא במסכת שקלים, היא המסכת היחידה בתלמוד הבבלי, בסדר מועד, שאין עליה גמרא בבלית, אלא גמרא ירושלמית. בש"סים שלנו, דרך כלל, כדי שלא יהיה חיסרון, הסדר מועד כל כולו הוא גמרא בבלית, פרט למסכת שקלים, שהיא שאולה מן התלמוד הירושלמי, שגם הוא יש לו גמרא על מסכת מועד, על כל סדר מועד, ויש לו גם את שקלים שהוא זה בשני התלמודים, על כל פנים בהדפסה של שני התלמודים. חכמים למדו את חובת ההשתתפות של כל אחד מן הציבור במקבית הזאת מפרשת שקלים. אז השנה אנחנו יכולים לסבר את ההבנה שלנו ולומר, הקריאה בתורה בפרשת כי תישא על סדר השבתות היא קריאה בתורה המספרת על חובת המפקד כפי שהיא כתובה בתורה, כפי שהיא אכן התבצעה, במה שנוגע להשתתפות בבנייה של המשכן, במה שנוגע למפקדים. לעומת זאת, קריאת התורה של השבת, נוסף לפרשת השבוע, יסודה באזכור, או בהכרזה, או בלשון המשנה, בהשמעה. בלשון ימינו, הכרזה. משמיעים על השקלים, האספה בבית הכנסת, הפומביות, זה היחידימצא שבו מזכירים לכל הציבור באחד באדר. חייבים להשמיע על השקלים, מפני ששבועיים, מה שנקרא בלשון ימינו, התראה, שבועיים אחרי זה, בתתבם באדר, יושבים השולחנים במדינה, פותחים לנוחיות הציבור עוד משרדים ועוד קופות ועוד אשנבים, וכל אחד חייב להביא את התרומה שלו לעניין הזה. בראשונים ובמפרשים על פרשת כי תשא בלולים שני הדברים. בלולה הפרשנות והעיסוק בשקלים, בהוראה הראשונה המדברית, כשכל אחד נצטווה להביא לצורך המשכן, אם על תרומות מדברים פה, ועל שימוש לצורך המפקד, ועל החובה להיות שותפים בקורבנות הציבור ובצרכים של הציבור. כשיש מותר הלשכה, במותר הלשכה סוללים דרכים לירושלים, בונים בורות לעולי רגלים. בקיצור, כל ההוצאות המוניציפליות הקשורות לצורכי הרבים. בניסוח, כפי שמופיע בתורה, כתוב מילה רומזת. זה. זה ייתנו. אומר רש"י, זה ייתנו. הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו, כזה ייתנו. המילה זה בכמה וכמה מקומות משמשת כרומזת בצורה מאוד קונקרטית. אנחנו מכירים למשל את הביטוי אפילו המליצי, זה אלי וענבהו, דרשו חז"ל הרו עליו באצבע. זאת אומרת, זה רומז קונקרטי מאוד עומד לפניך. למרות ששם זה אלי, זה בעיה לא פשוטה, כיצד אפשר להצביע על שיא הרוחניאס באצבע גשמית. אנחנו מכירים עוד כמה וכמה ביטויים. הדוגמה, החודש הזה לכם. החודש הוא ערך רעיוני, הוא ערך מופשט. מה שייך לומר, החודש הזה, על מה ש... אם אתה באמת מפרש זה, בהוראה רומזת, על מה שייך להצביע, לומר החודש הזה, מסתכל בלוח, מה זה זה? כיועץ וזה עוד כמה וכמה מקומות שדרשו חז"ל על הזה והתחבטו בעניין הזה. בעקבות הדרשות האלה, אמר רש"י את מה שכתוב לפנינו. זה רומז. אז הוא אמר שהראה לו כמין מטבע של אש, בפשטות אנחנו מפרשים מה פירוש מטבע של אש. הרי הקדוש ברוך הוא מימינו אש דת למו, הקדוש ברוך הוא כאש אוכלה, הלא אש אוכלה ובכי אפשר להלך רב, אש אוכלה בראש ההר. האש משחקת תפקיד בהתדברות של משה עם הקדוש ברוך הוא. בייחוד שאם אנחנו נזכרים מה כתוב בסוף פרשת משפטים. בסוף פרשת משפטים כתוב, אחרי ש... אנחנו דיברנו על זה בלילות שבת, כשמשה מתבקש או נקרא לעלות למעלה, ואחרי שהוא עולה שלב נוסף לקראת ראש הר, כתוב, הוא מראה כאש אוכלת בראש הר 40 יום ומה אין לנו וכו' וכו'. זאת אומרת, דיבר ודבריו שמעת מתוך האש, גם על עשרת הדיברות. אז מתוך הלהבה הזאת הראו לו כמין מטבע של אש, הרי כל מטבע אחר לכאורה תימס בתוך האש הזאת. אז הראו לו מטבע של אש, אש אוכלה אש, אז מילה האש הזאת תתקיים, והראו לו צורה כזאת של מטבע אז מה פשט שמחצית השקל? אתה שומע מיד שקל, משקול. זאת אומרת, זה דבר שקלי, אלא שקלי לא באורה שאנחנו מדברים, אלא דבר שנשקל. אז מטבע של אש, אין לה פרצוף, ואין לה צורה שהיא מוטבעת באיזה מטבעה, אלא היא יש לה משקל. זה נפקי מיני לכל מיני מנהגים הקשורים למחצית השקל. מה שאולי לא הערב, אבל בהזדמנות אולי אחרת, אנחנו נשוב ליחס בין מחצית השקל לפורים, שריש לקיש בגמרא במגילה הצביע עליה. כתוצאה מאותה מימרה, אנחנו נוהגים לתרום מחצית השקל לפני קריאת המגילה. ודעת האחרונים בנושא הזה, שכיוון שדיברו על מחצית השקל, צריכה המטבע הזאת להיות מטבע, יש מי שמהדר בזה, מטבע שהיא אכן מחצית. למשל, מה שאנחנו קוראים לו, תן לי חצי שקל. אז כתוב על זה אומנם בספרות חצי, אבל נראה לי שבדולר כתוב הף. זאת אומרת, יש מישהו סלסל בהידור שצריך שהמטבע יהיה כתוב עליה מחצית. בנק ישראל טבע במסגרת מטבעות הזיכרון שלו, ואביו של רב אביגדור היה אז יושב ראש המועצה מייעצת, אז הוא דאג שמבחינת החוק יהיה לזה הילך חוקי, ויש מטבעות, כשם שטבעו מטבעות למשל לפדיון הבן, שיהיה בהם שיעור כסף, במידה מספקת שיעוריות לפדיון ולא יצטרכו להשתמש בדולרים וכל מיני פטנטים כאלה, כך תבוא מטבע שעל פי החוק יש לו הילך חוקי וכתוב עליו חצי שקל וכדומה וכדומה, והמנהג הוא, מי שמבקש לסלסל בכל ההידורים, אם יש לו את שלו והוא תורם את זה ניחה, מה יהיה בשנה הבאה? אז במקרה שלפנינו הישיבה קנתה שלוש מטבעות כאלה מיחידת המדליונים, והם מונחים על השולחן, והם שייכים לציבור. כל מי שמבקש להשתמש בזה מביא, קונה את זה, והישיבה מראש מסכמת, בסכום אשר ידבנו ליבו, וכשהוא לוקח את הסכום הזה, אז הוא משלם אותו לקופה של הצדקה. תמורת זה הישיבה מקנה לו את המטבעות, והרי הוא לוקח את המטבעות, וחוזר ושוקל אותם לזכר מחצית השקל, וממילא זה הופך להיות עוד פעם של הציבור, וזה שבא אחריו חוזר על התרגיל הזה וחוזר חלילה, ונמצא שבסוף המטבעות הללו הם שייכים לציבור, השתמשו בהם לצורך מצווה, וכל הפדיון שבא בעקבות זה, זאת אומרת שכר ההקנייה שקנו את זה, זה משמש לקופת צדקה. השקל משקל שבדבר, זה מה שאמר רש"י, הוא משקלה מחצית השקל, ואומר לו כזה ייתנו. זה דברי רש"י שמקורם בכמה מקומות בחז"ל, ואחד מהם זה המקרה שלפנינו בפסיקתא. ונתנו איש כופר נפשו, זה ייתנו. אמר רבי יהודה בר סימון, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבהל ונרתע לאחוריו. יש פה איזה סיבה שהשתמשו פה למשה בהמחשה. בשעה שאמר ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה ריבון העולמים, מי יכול לטעון פדיון נפשו? אך לא פדו יפדי איש, לא ייתן לאלוהים כופרו ועיקר פדיון נפשם. באמת צריך איזה פדיון, אבל מי באמת יכול לפדות? הרי כל הון דעלמה אדם נותן בשביל להציל את עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור. אתה בדעה האנושית המקובלת, אומר בסדר, יש מה שנקרא כופר. הכופר, ככל שאתה מבקש את הדבר שאתה רוצה לפדות, שהוא יותר יקר, ככה אתה צריך לתת את הסכום גדול יותר. לא כשם שאתה סבור, אלא זה ייתנו, כזה ייתנו. מספיק משהו, חצי השקל. אמר רב מאיר, כמין מטבע של אש הראו. הוציא הקדוש ברוך הוא מתחת כיסא הכבוד, יש לו שם איזה סייף של מטבעות, והוציא משם מטבע, והראה למשה ואמר לו, זה ייתנו כזה ייתנו. זה אחד המקורות שרש"י יכול היה לראות והשתמש בהם לצורך הדבר הזה. ביערות בתורה שלמה הביא עוד כמה מקורות. בשורה הרביעית הוא ראה מנחות חפתת שלושה דברים היו קשים לו למשה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא באצבעו, ואלו הם מנורה, וזה מעשה המנורה, וראש חודש. היו, גם הזכרנו, שרצים, שם יש גם כן מופיע. יש מקומות שיש גרסאות נוספות. ובתוספות שם, בגמרא, במנחות, ויש לי תמוע, זה לא חשיב מחצית השגל, זה חשיב זה ייתנו. זאת אומרת, באחת הגרסאות, במסורות חז"ל, לא מופיע מחצית השקל. ואמרינן, כמין מטבע של אשר ראו למשה. התוספות הכירו את החז"לים האלה, גם הרש"י. יש לומר, זה לא שייך אתם נתקשה. הפתיחה למאמר הזה יש בשלושה דברים נתקשה משה. אלא משום דעלוה וידע בשום עניין אם לא היה מראהו. נתקשה יש לומר, אני בערך מבין, רק קשה לי להבין את זה. אני מבין שאתה מדבר איתי על מסגרת של חודשים. אבל אני לא יודע איך זה יסתדר. אני לא יודע בדיוק את מולד הלבנה. כל יהודי ממוצע לא מסתדר בדיוק עם הרמב"ם הלכות קידוש החודש. אז איך משה בן אברהם מסתדר? אז אמרו לו, בסדר, נלמד אותך. הראו לו לבנה במולדה, המחישו לו את זה. זאת אומרת, הוא הבין, רק לא ידע עד הסוף את הדבר הזה. לכן מתאים המילה נתקשה. אבל פה הוא בכלל לא יכול היה, לא הייתה להתחלה של הבנה. לכן, לפי הגרסה הזאת, לא נכנס מחצית השקל בתוך השלישייה הזאת. ובתוספות חולין, תרצו, שמה לא חשיב, אלא מידי דין נתקשה. אבל הנה, אף על פי שהראו, לא נתקשה בהם, אלא שתמע על הדבר, כאן זה דבר אחר לגמרי. מויש רבן היה מבין משהו בצורת מטבע. לא, בטלן כל כך גדול. היה מסתדר עם זה. הבעיה לא הייתה טכנית שהיה צריך להמחיש לו, אלא תמע על הדבר, מה יוכל אדם ליתן כופר נפשו? איך אפשר באמצעים טכניים, לא רק טכניים, טכניים לא הכי אלגנטיים, כסף, כסף. האדמו"ר מקוצק היה יהודי חריף מאוד, לא היה לו מאיפה להתפרנס, גדולי החסידים שלו היה זמן שהיו עובדים בעבודת בנאות. ככה, תלמידי חכמים גדולים מאוד, היו בנאים, ובערב היו מתייצבים להשתיבל, ויושבים לומדים חסידות בעומק גדול. אז באו, סיפרו לו שהייתה איזה אשת חיל גדולה, מוקירה רבנן, תמר עליה, היו מכנים אותה, בערך לפני 180-200 שנה, בפולין, היא הייתה עשירה מאוד, והיא הייתה שמחה מאוד לפרנס ולחלקל חסידים וכו', והיו כאלה שביקשו והיא נענתה להם וכו'. אמר לו אחד החסידים, את החברים, אנחנו במצב כל כך דחוק, נפנה לתמר עליה, נבקש ממנה איזה תמיכה. הוא אמר, מה? כסף? פו! והוא נתן יריקה. אמר אותו חסיד, ששלושת רבי שנה אחרי זה, הוא לא יכול, היה לו כל פעם בחילה, כשהיו מזכירים לו את המילה כסף, מהגועל שהוא שמע מהרבי. זאת אומרת, הרבי הקרין זלזול כזה בכסף, שאמר, כסף? פו! האפו הזה, הוא גרם לו לתחייה. אז מוישה רבינו שומע ככה, גיבל, יש מציאות שאדם יהיה חייב, שאדם צריך במשהו לפדות את עצמו, ובכסף הוא זה, פו, כסף. איך כסף, שהוא דבר כל כך פו, אף על פי שיש כאלה שדווקא אוהבים כאלה, הרבה פויים כאלה, אז נעזור לזה. אז איך באמצעים טכניים כאלה, שהם לא הכי אלגנטיים, איך אמצעים כאלה יכולים לעזור לאדם במדרגתו הרוחנית? זה מה שהתוספות אומרים, אני חוזר. אף על פי שהראו, לא נתקשה בהם. אלא שתמע לדבר, מה יוכל אדם ליתן כופר נפשו? הראו הקדוש ברוך הוא להבחין היטב ולהודיע לישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בכל אופן. וגם אנחנו נראה איך אז הוא מהיר פה, המזרחי והגורר, גמרא כזאת, מריחים מיד את היסודות ההגותיים שיש בה. אז באוצר המדינה אתה יכול לקבל מתכת יקרה שערכה כערך הדבר הזה. אבל לא נעשה עכשיו עסק בכלכלה. זה בערך המסגרת. הנתקשה משה, זה בלי ספק דבר מגרה. פרשת ייבום, עם כל התסבוכת של זיקה ושל יבמות, וכל מה שהמשנה אומרת, וזה משה רבינו במשפחולוגיה היה מומחה גדול. כאן לא נתקשה. היו שואלים אותנו, היו אומרים, נניח לרגע שמשה רבינו צריך באיזה מקום שהוא להתקל בבעיות. אני לא יודע אם היינו בוחרים דווקא במטבעות. ולמה דווקא כאן התקשה? על כל פנים, לפי הגרסאות שיש לפנינו בחלק מן המקורות המדרשים ושרשי בחר לו. אז כתוב בשפת אמת. נתקשה משה והראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. פירוש. אף כי קשה להבין. איך יוכנו בני ישראל בשר ודם לתקן דברים עליוניים? משהו מעין מה שהתוספות אומרים. אבל זה לא רק הפרה. השפת אמת עשה מהשאלה הזאת שאלה כללית ומחשבה מקיפה. מה משמעות רוחנית יש למעשי בני אדם? מעשי בני אדם בעולם העשייה זה מין במינו. בסדר? אתה חי בעולם העשייה, ואתה עושה מעשים שהם אמורים להיות בעלי תוצאות המתייחסות למעשה הזה. אבל מה משמעות יש למעשים גשמיים חומריים במושגים רוחניים? במושגים רוחניים צריכים לדבר במושגים רוחניים, צריכים לעסוק במושגים רוחניים. איך מעשים גשמיים הם בעלי משמעות עמוקה גם בעולם הרוחני? ועוד לתקן, לתקן דברים עליונים. הוא השיב בקצרה, אך כי הצורה של בני ישראל הוא מטבע של אש, כמו שנאמר בצלם אלוקים, והחומר נמשך אחר הצורה. וזהו כמובן נתן משמעות עמוקה מאוד לדימוי החזלי הזה, מטבע של אש. אנחנו ניסינו בצורה בלבטית להסביר איך נולד ביטוי כזה מטבע של אש. כשאמרנו, הקדוש ברוך הוא דיבר מתוך האש, הר סיני היה אפוף באש, כל הסיפור שם אש, אז הוא לא גם מטבע של אש. זה יפה מהבחינה הספרותית שהוא גם נכון. אבל הוא למד מזה דבר הרבה יותר עמוק. מה השם הנרדף? מה השם, המושג הפנימי של המושג אש? התלהבות. דינמיקה, אש דולקת, כן, היא מדלגת, היא רצה, של איזה עוצמה, דבר מפחיד, דבר שיכול להתיך, דבר שיכול להמיס. יש לאש סגולות רבות. עובדי, השם אלוקים אש אוכלהו. כמובן שבדימוי הזה אש אוכלה, יש נרדפות למפחיד, לגדול, למבהיל, אולי גם למחמם, אולי גם למאיר. יש כמה וכמה הוראות. אני לא רוצה עכשיו להביא דוגמאות מתרבות העמים. איך היה נראה העולם שלנו אם לא היה בו הפטנט של אש? תולך חינם מברכים מורי האש. מתי שבת? יכול שלא להתפתות לצד הדרושי. כשאברך בן 24 כותב לפני 60 שנה ספר על חשמל, במהדורה מודרנית, אחרי שהפרופסור לב, אני עמדתי על ידו בלוויה, כשהפרופסור לב, פרס ישראל לפיזיקה, יושב לפני רבי שלמה זלמן כתלמיד לפני רבו, ודן אותו מפלפה, כשהפרופסור לב, עוד לא היה, אולי היה ילד בן 5 בגרמניה, כן, היה בן 5 לפי חשבוני. אז ישב רבי שלמה זלמן בעץ חיים וכתב ספר על החשמל. במדורה החדשה כבר תואר חשמל לאור ההלכה, כבר עשו מזה משהו, המורש, מורש. שבר. אז זה היה מאוד חדשני, עצם הטיפול בנושא הזה. אתה שומע מיד מה זה? איזו התלהבות עצורה. זה לא אש אוכלת, זה אש מאירה. אברך צ'יקי. אני זוכר שהרב גולדברג, אני חושב שפה הוא הזכיר את זה, הזכיר ש... לא, הוא אמר את זה לי. שכשהוא למד כבחור צעירון בעץ חיים, אז הוא אומר, אז הסוללה שהייתה יושבת במזרח, זאת אומרת, לא בזמן התפילות, בזמן התפילות הייתה יושבים ראשי הישיבה, אבל בסדרים, אז במזרח היו יושבים המבוגרים. הוא סיפר את זה לי, כי גיסי, בעל ברכת אליהו, היה אחד מאלה שיושבים שם במזרח. אז גם כן כאבריכים צעירים. אז הוא אומר לי, הרב גודיר, אני הייתי מתבייש לעבור שם על ידם. שם ישו בשלמידלדן, רבורך הקובר, ישו הרעיות שבחברה, הוא גם כן היה אילוי גדול, אבל לא קרב זה אל זה. בשלמידלדן היה אש, אבל אש מאירה. אש לא שורפת, אש מחממת. זאת אומרת, יש כמה וכמה דוגמאות. זאת אומרת, אני אומר, על דרך הדרוש הייתי דורש גם את, אני לא רוצה כבר לדבר על מעדני ארץ שלו, על המעדנים, האישיות שגם בבחירת השמות של הספרים, אתה יכול לראות את האלגנטיות של האישיות, איזה חלקות. אני סיפרתי את זה בו. המנהג שלנו היה, אני מדבר עוד בתקופת בחרות, בשמחת תורה, היינו מתפללים בבוקר ותיקין, בשער חסד. רב יעקב, אני, עוד כמה כבר חברים שחלק לא חיים. רב שלמה זלמן היה עולה לחתן תורה. נדמה לי שחתן בראשית היה רב קיסר, התימני. ולראות איך ששני האנשים הללו היו מכבדים מי שתחיל. ואחר כך היינו הולכים אליו הביתה לקידוש, ותפילת גשם היינו כבר מתפללים שם. מפני שהמניין השני כבר בא אחרי זה. אז עברנו, הסוכה שלו הייתה במרפסת שלפני הדירה. אז כמובן עברנו לתוך הבית דרך הסוכה. אז היה מעניין אותי מאוד לראות. נו, כמובן, מה ראיתי? קישוטים בסוכה. תמונה של הרב קוק. לא חשוב עכשיו מה שאלה שהלכו איתי, שהיו כבר מסתרת ימינה, מה הם אמרו על זה. אבל הוא אמר לרב יעקב, ראיתי הרבה גדולים בירושלים. את הרב אף פעם לא ראיתי למטה מעשרה. אני חושב שסיפרתי כבר שיש לי שמועות ראייה שאני מאוד חושד, כי זה על בלנק של אבא שלו. חושד שהוא כתב את זה. אז הוא אמר, טוב, היום לא מבינים כל כך וכו'. אבל רואים מה שהיום יקריאו פה את ההסכמה? אברך בן 24 לא יכול היה להדפיס ספר לפני שהוא ילך לבקש מהרב קוק את ההסכמה. אז זו דוגמה של אש, אבל אש במובן המחמם, במובן המאיר. אני חוזר לכאן. היסוד של הצורה של בני ישראל הוא מטבע של אש, כמו שאמר בצלם אלוקים. ומהו אלוקים? אש אוכלהו. וכי אפשר ללך אחרי השכינה ולא אש אוכלהו. שמעת פה ככה רווח משני, מה זה צלם אלוקים? צלם אלוקים זה אש. זאת אומרת, להראות מטבע של אש, זה לומר, יש בכל אדם יסוד של אש. יש לו יסוד אלוקי. אז אמרו לו, אתה שואל איך אפשר לתקן דברים רוחניים? אפשר לתקן דברים רוחניים ביסוד הרוחני שבך. אין החינמי. אם אתה כולך חתיכת חומר, בלי צורה, והייתה השבוע דוגמה לאנשים בלי צורה, שהם כולם חתיכת חומר, ממש אדם ובהמה. והבהמה הזאת היא נסחה, כל כולי התקוממתי, לא נודע, היא נסחה את זה כל כך טוב, כי שהיא אמרה, יצטרכו להתרגל שאנחנו עוברים לתרבות אחרת. תרבות של בהמה. היא לא אמרה, היא אמרה, היא התכוונה לתרבות אחרת. וזה גברת שיש לה הווה אמינה להיות יושבת ראש ועדת החינוך. אז שאמרו לה ועדת החינוך, היא אומרת, לא, זה גם תרבות וספורט. נו, ספורטאית. אבא שלה ירם גם ספורטאי, האיש תום העין. בסדר, הדרגה המיוחדת הזאת של זה מלחמת תרבות כפשוטה. מי שקורא את המתרגם את זה ללשון ימינו, פירושו של דבר אין אש בחיי אנוש. כי זה בא מן החומר ושואף אל החומר. אז ממילא הוא גם חי חיי חומר. אבל מי שמבין כי בצלם אלוקים עשה את האדם, או על כל פעמים מי שמניח שבצלם אלוקים עשה את האדם, דיינו, יש יסוד של אש, יש יסוד של דינמיקה, יש יסוד של חום, יש יסוד של אור, וזה הצלם, אז מטבע של אש, במטבע של אש, זה מטבע לשון שמשמש בו מטבע מן הצד הגשמי, ומשמש בו אש מן הצד הרוחני. הייחוד הזה של מטבע של אש אומר, אנחנו יצורים מורכבים. ואז מה שהוא מסיים, והחומר נמשך אחר הצורה. מי שמניח שאתה בעל מורכבות של חומר וצורה, אז אומר שהחומר יימשך אחר הצורה. אבל מי שאומר שאין לך בכלל צורה, הוא כמובן ישתמש פה במושגים מהרלים במשמעות אחת, במושגים רמב"מים, אריסטוטלים בהוראה שנייה. לא נדבר עכשיו על גלגולי הצמד הזה, חומר וצורה. אבל בהבנה פשוטה שהצורה זה הצד הפנימי והחומר זה הצד הגשמי ומטבע של אש זוהי הרכבה. לעשות פעולה בעולם המעשה על ידי שקילת שקל זה מעשה חומרי גשמי שהבבואה שלו, שהמודל שלו זה מטבע של אש. אז זה נתקשה משה. ואז הראו לו, אבל יש איזה נוסחה, נוסחת היסוד של מציאותנו, זה מטבע של אש. מפני שכל המעשים שלנו הם כאלה. ברש"י, התקשה משה רבנו עליו השלום וראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש כזה איתנו. ביור העניין, כי כל המצוות ומעשה בני אדם אינו בוודאי על ידי כוח אנושי. הוא תקף את זה מצד שני. מעשה המצוות זה דבר רוחני. אז, ואתה עושה מעשה, זה בעולם הגשמי. אז הוא אומר, זה לא ידק, אבל הוא מצד הכנות נפשות בני ישראל, הכנות זאת אומרת, הכשרות מצד סגולות יסוד, שיש בהם דבקות לאל חי, כמו שנאמר בצלם אלוקים עשה האדם, ורמח איברים כנגד רמח מצוות עשה. הנה פה הוא הבליע עוד איזה השלמה של הרעיון הזה. מה טיבה של הגמרא הזאת בסוף מכות, שרמח איברים, איברים זה דבר טכני, זה דבר גשמי מאוד במבנה גוף האדם. מה פירוש שרמח איברים כנגד רמח מצוות עשה? מצוות עשה הם יסוד עיוני, הם יסוד רוחני. יש מודל רוחני, יש רמח רוחניים, ויש קשר בין הרמח הרוחני לרמח הגשמי. זאת אומרת, זה לא איזה מין מליצה מספרית, זה לא בשביל להקל על הזיכרון. חז"ל אמרו גם בצורה מוסרית להמון העם, כל עבר באדם אומר עשה בי מצווה. יש מודל אנושי, מודל לאנוש שהוא כולו רוחני, שהוא מורכב בעולם המצוות, ויש רמח איברים, לכן ניתנן להם התורה שנקראת אש דת, הנהגה עליונה, ונמצא ציור ודמות כ"ב אותיות התורה בכל נפש בישראל, ומצד זה בכוחם לתקן חיצוניות מלבוש הגוף במצוות מעשיות להידמות על גוש לפנימיות שורש הנפש. אנחנו חוזרים פעם נוספת לנושא שאנחנו מדברים בו במסגרת החטא, על הלבוש. לבוש שיש במצוות מעשיות, המטבע, גם במטבע יש אידאה שמתלבשת בצורה של מטבע. המצוות המעשיות הן התלבשות של אידאה, וזה מטבע של אש, צורה שנטבעת בנפשות בני ישראל בכוח התורה, וזה עצמו פירוש מחצית השקל. זה קושיה שכולם התקשו. אנחנו יודעים שבכל דבר, גם במחשבת היהדות, יש ערך לשלמות. יש לך חליה, חלונת קטנטנונת, ויש לך חלה עצומה של חתן, אלא שם חתכו חתיכה קטנה. אז זו היא חלה עם פרק ולבנה ואפויה ומשוחה מצוינת. וזו חלה קטנה. ההלכה היא שצריך לברך על השלמה, על פת שלמה, למות. יש לה שלמות ערך. נו, פה מצווה שעושים אותה דווקא בחצי. מה פשט בחצי? וזה עצמו פירוש מחצית השקל. שתיקון הגוף הוא רק חצי צורה להתדמות. ומה עם החצי השני? החצי השני זה הרוחניות. החצי האחד זה החצי הזה. חצי צורה להתדמותו ולהשוותו עם חלק הנפש. אלא איפה החצי השני שאתה לא רואה? הנסתרות לשם אלוקינו. הנסתרות והנגלות הן מורכבות גם ממחצית השקל והשלמתה השנייה. וכפי התיקון הנגלות, כן מתעורר חלק הנסתרות. שעל זה מבקשים וינוע מה שמלאנו, כי ידוע בזור הקדוש, ואית העולם הבא נברא בבית אותיות, ועולם הזה בבית אותיות, לכן עבודת האדם מחצית השקל, לא ניכנס לזה עכשיו, זה קשור כבר בשמות, שם הוויה שמתחלק לשתיים, והוא בוודאי רומז גם לבעיית המלאק, שהשם שלם, אין השם שלם, חצי שלם, מספיק לנו הבנה הזאת. נתקשה משה רבינו עליו השלום במחצית השקל, הרב הקדוש ברוך הוא מטבע שלוש כזה יתנו, פירש מורי זקני על פי המשנה, להגיד גדולתו של יוצר בראשית, שכל בני אדם נטבעים בחותם אחד, ואין פרצופיהם דומות. במטבעה הממשלתית, כל המטבעות בפרצוף אחד. ואילו בני אדם שונים, והגיד, כי זה החותם, איזה חותם אחד שהקדוש ברוך הוא תובע בחותם אחד, יש שטנץ אחד, ואף על פי כן מהשטנץ הזה יוצאת, ודאי, יש פה בעיה שאולי אפילו בעזרת המחשב, אם אפשר בכלל למצוא את הנוסחה, בערך לכולם יש אורך פנים שווה 10-15 סנטים, לכולם יש, לבני אדם בריאים, פונקציות של עיניים וחותם וכו' וכו', ואף על פי כן מיליארדים של בני אדם, ואתה לא יכול למצוא זהה לגמרי. מהו החותם, נקודת המוצא? כי זה החותם וצורתו של יעקב אבינו עליו השלום החקוקה תחת כיסא הכבוד. והוא מטבע של אש. יש פה עכשיו איזה הסבר לאומי למטבע של אש. דכתיב בית יעקב אש. הלהבה הלאומית היא מטבע של אש. לפי זה פירוש העניין שנתקשה משה רבינו על מה שכתוב הדל לא ימעיט. שצריך להיות נדיבות כזאת נמצא בכל איש ישראל. הקושי של משה רבנו לפי האוקימתא הזאת הוא בכלל בשטח לאומי. מחצית השקל יש לה ערך מופלא של שוויון חברתי מלא. יהודי אחד יש לו יותר ממחצית השקל. הוא רוצה לתת ביפה, הוא אפילו לא רוצה שיחריזו עליו ולא ייתנו לו שלט ולא ייתנו לו יער של הקרן הקיימת. הוא רוצה לתת לשמה. אמרו לו סטופ, השיר לא ירבה. אתה רוצה לתת, תן את זה לא במסגרת הזאת. כאן נותנים כולם שם. בסדר. אז אני יהודי שיכול לתת. אבל הדל לא ימי, מה תעשה עם דל, הוא מדבר על דל פנימי, שבאמת חסר לו את האש של ההתלהבות. חסר לו את כוח הנדיבות, הוא דל בזה. נתקשה משה, איך אפשר ליצור מכנה משותף לאומי, שיש לכולם איזה צד שווה, כשיש אנשים שעולמם הרוחני הוא דל. אפסי ארץ. יש יהודים אפסים. נו, יש. יש בני הכפרים. יש כאלה שהם בדרגות אינטלקטואליות או נפשיות נמוכות. אז איך אתה רוצה ליצור איתם שווה? והם כולם מהמטבע הממשלתית הזאת של יעקב אש? והראו הקדוש ברוך הוא. כי נמצא נקודה אחת מצורה הנ"ל בכל איש ישראל מכוחו של יעקב אבינו. רק שזהו בכללות ישראל. יש יסוד, נקודה אחת שהיא שווה אצל כולם. רעיון חסידי, קבלי, קלאסי. לכן העשיר לא ירבה, ועל ידי זה ועדה לא ימית, שגם העשיר צריך להיות מוסר חלקו לציבור, להיות רצון כל פרט, להשלים רצונו יתברך, לתת כל אחד מחצית השקל. השוויון שמבקשים הוא כדי שאכן ייווצר מכנה משותף רוחני שכולם שותפים בו, גם אם הם לא מודעים לדבר הזה. וזה היסוד שהוא חזר עליו גם בקטע הנוסף. איתה שנתקשה משה רבנו עליו השלום במחצית השקל, וראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, דכתיב כי תישא ראש בני ישראל, ואמרו חכמים ז"ל שמשה זוקף ראשם של ישראל. ואחר החטא נפלו בני ישראל ממדרגה ראשונה שלהם. ואכן בכוח התורה דכתיב בה, כל דבריי כאש נאום השם, שוב, שימוש באש, זה ההתלהבות נשאר בנפשות בני ישראל לעולם. ועל זה כתיב, מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה. עבירה מחבה מצווה, ואין עבירה מחבה תורה. וזו אהבה שאינה תלויה בדבר, ואינה בטלה עולמית. זה אהבה שבאה לידי המצוות, עבירה מחבה. אבל אהבת התורה אינה תלויה בדבר, והוא עת עות כחלק השם עמו. הוא כתיב, ואוהב את יעקב, בעל המטבע הזאת. את עשיו שנאתי. הפירוש, אפילו אין בני ישראל רואים במעשיהם, אז גם אני אוהב אותם. דים לא כן, מה ריבוטה שאוהבת יעקב מעשיו? שוב, ביטוי חסידי מובהק. אהבת ישראל, אם זה בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז מצד זה צריכים לאהוב אותם. אז מה הצהרת הכוונות הזאת, ואוהב את יעקב, אוהב את יעקב, את נקודת יעקב, גם כש... הם לא עושים רצונו של מקום. וגם הפירוש באוהב את יעקב שעשה אותנו כלים לזו אהבה במתן תורה. וזו התשוקה ונדיבות שנמצא בנפשות בני ישראל שנקראו בת נדיב, היא נטועה מאיתו יתברך שמו. וגם באוהב את יעקב שנתן לנו מצוות ועיצות איך לעורר את האהבה ורמז פרשת שקלים, לעורר האהבה זו ואוהב את יעקב. ואוהב את יעקב, אז יש פה איזה מדורה גדולה של אש, בית יעקב לאש, וכל מי שיש לו איזושהי התייחסות למדורה המרכזית הזאת, אז יש לו איזה ניצוץ אחד מתוך המדורה הזאת, ואת זה מבקשים ממנו שהוא ייתן. עכשיו הוא ישלים, זה היה, ואת עשיו שנאתי, רמז לפרשת זכור, שכמו שנתן מצוות עצות איך לעורר שנאת יעקב, תבחר את זה חמרים את השנאת. לענייננו, יש נקודה פנימית. הנקודה הפנימית הזאת, אותה צריכים לגייס לעבודת המקדש. אותה צריך לגייס לעבודת הכלל. וכל אחד צריך לתת את מחצית השקל. הוא צריך לדעת שהוא רק מחצית אם הוא באמת רוצה להצטרף לקופה המרכזית. אתה תהיה בסדר, אני אהיה בסדר, כולם יהיה. דהיינו, תן את החצי שלך. אתה לגבי אחר רק חצי. ואז ייווצר הכלל הגדול הזה. אבל כאמור, בגמרא יש שמחצית השקל איננה רק לעבודת המקדש, וזה לא רק מפני שבראש חודש ניסן נפתחת שנת הכספים של המקדש, ואנחנו צריכים חודש ימים להתראה והכנה וביצוע וכו'. יש לזה גם יחס לעובדה שפורים הוא היום האחרון, בערים מוקפות חומה ביום עצמו, שבו שולחנים יושבים במדינה לגבות. מה שריש לקיש אמר, לפיכך הקדימו שקליהם לשקליו של המן. אשכול על ידי עושי המלאכה. הפירוש הפשוט הוא שגם שם זה לא היה במספר של מטבעות, אלא בסך הכל שקלי ששקלו כמה, הכיכר עצמו זה גם יסוד שקלי. הקדימו שקליהם לשקליו של המן. היסוד, איך, במה? בזה שאתה נותן את הנקודה הפנימית שלך. בזה שאתה נותן את נקודת האש שלך. מחצית השקל שהיא מטבע של אש, בתנאי שזה נובע מהלהבה הפנימית. רק אז זה יכול לעזור בשביל לבטל את הגזרה של השקלים. אם זה לא ילך ככה, אז אין שום משמעות להקדמה. כל העבודה, אז כמו שאמרנו, על פני השטח, זה עומד בפני עצמו. בעומק דברי חכמים, תלו את לוח הזמנים של הבאת השקלים, בעובדה שזה מופיע בראשית אדר או סמוך לאדר. מדוע? מפני שאת האש הזאת, את האש הפנימית הזאת, אם אכן אתה חושף אותה, אז אתה יכול להתמודד עם המן. כל העבודה מסביב לפורים, ומה ש... ועובדה היא, באחד באדר משמים על השקלים, עין מול שולחנות יושבים במדינה בתדבר, הכנות. מה צריך לעשות הכנות? לפי המצב שאנחנו עומדים בו, הכנות בשביל חשיפה פנימית. אותה נקודת אש שאותה אתה צריך לצרף לעניין הזה. והנקודה הזאת, אם היא אכן נחשפת, אז אפסים, אפסי ארץ, כפריים, כל אחד שבשם יעקב ייקרא, כל מי שיש לו איזושהי התייחסות לבית יעקב לאש, הוא יכול להצטרף בנקודה הזאת. אבל זה לא כל כך קל. אם צריך הכנות טכניות, בשביל שיהודי יוציא מטבע מהכיס שלו, כמה הכנות צריך בשביל שיהודי יחשוף את עולמו הפנימי. העבודה הגדולה של אדר ושל פורים היא חשיפה עצמית אמיתית, שאתה תכיר את הצורה שבך בתוך המסגרת של החומר. מי שאכן מכיר על ידי כל מיני פטנטים, הפטנט הפשוט ביותר זה כמובן השמחה. אדם עצב, אדם, הוא בכלל לא יודע מי הוא. כשהוא שמח הוא מתחיל להתגדל, הוא מתחיל להיפגש עם עצמו. כשאדם נפגש עם עצמו, נפגש עם הצורה שלו. הצורה שלו, הצורה של הזולת, הופכת להיות הצורה של כלל ישראל. העבודה של השקלים, גם בהוראה הראשונה שלה, גם בהוראות היותר עמוקות שלה, זה לסייע לאדם להכיר את היסוד הרוחני שבו. אם תמצאו לו, אמר, כל עבודת המצוות, לפי מה שהוא הציע, כל רמח איברים הם כנגד רמח מצוות, לכל אחד יש את הדבר הזה. אבל כנראה שהסגולות המופלאות הללו, של זה ייתנו, שבזה נתקשה משה, משה עצמו נתקשה, איך אפשר לנקוע את הקליפות האלה ולהגיע עד הפנים? אז אמרו לו מטבע של אש. אם אתה תכיר אש מחממת, אש ששורפת דברים פסולים, אש שמאירה, אש שמדלגת, אש שדולקת, כל מה שנתלה במושגים הללו של האש צריך לגייס בשביל העבודה הזאת. אש שורפת. לפעמים משתמשים פה בשריפה בכיוון הפוך, שורפים את הזמן. איפה לוקחים אש שתשרוף את היצרור של לשרוף זמן? אש אוכלה אש. האש של ההתלהבות צריכה לשרוף את האש. שורפים פה זמן, שורפים, אוהו שורפים. ולא נודע כי בא אל קרבן השורפים. באמת, צריך כל אחד לעצמו לעשות. שוב, אני לא רוצה להביא דוגמת מושלו מזלמן על ניצול של זמן. יהיו כאלה שיגידו, לא, זה אש גדולה, אבל יש לך גם את האש שלך. להפסיק לשרוף זמן, לא רק בצד השלילה להשתמש באש, אלא גם בצד החיובי, בצד המחמם, בצד המאיר, בצד המדלג, אתה יכול לדלג. יש כאלה שיש להם הרגשה טובה. עברו חמישה חודשים של הזמן, בא החודש השישי, איזה חודש הוא יוכל לסיים, שיהיה כל כך נמד. ויש כאלה, אז תדלג, אתה מתעצב. זה גם כן ההצעה של היצורר. תגיד לך, תשמע, כשנכנס אדם הרבה משמחה, אז הוא יעשה לך שלא תהיה שמח. תעשה לך את הסך הכל ותראה איך מזבזתי את החור. את החשבון הזה אל תעשה. תגיד, מה זה עד עד? מה שיש עכשיו? עכשיו שיש דולקת. מה דלקת אחריי? האש יכולה לקפץ. אפשר בעבודה של אש. בחודש השישי לעשות פעולות כאלה שכל החורף יתוקן אגבה. זה מה שהוא אומר, איך, אם קשה משה, איך אפשר? הקדוש ברוך הוא לראה לו מטבע של אש. במטבע של שמחה עצומה, במטבע של עבודה, במטבע של התעוררות, במטבע של חשיפה עצמית, אפשר להגיע למדרגה מופלאה כזאת, שכל אשתי ארץ יראו ישועת אלוקינו.